לפתוח ולשמוע קצת יותר על דמותו הגדולה הענקית של ראש הישיבה הגאון הגדול רב ברוך וייסברקר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת בית מתתיהו, שהעמיד דורות דורות של תלמידים, רבבות של תלמידים ובוגרים, והסיפורים כה רבים, גם בהתייחסות לכל תלמיד וגם בהנהגת הישיבה וגם בעמקות בתורה והתמדה. איתנו אחד מהמקורבים והתלמידים הוותיקים, הרב שלמה יעקובזון, שלום וערב טוב, בשורות טובות.
שלום וברכה, ערב טוב.
שנים רבות לצידו של ראש הישיבה, ובוודאי עברה שבת כבר, אנחנו קצת כמה שעות יותר כבר אחרי הלוויה, הדברים קצת יותר מסודרים בראש. ספר לנו, במה אפשר להתחזק מהדמות הגדולה הזו?
היה לי לא כל כך שנים רבות, אני זכיתי בחמש-שש שנים האחרונות, שזה קצת זמן מאוחר יותר, אבל בחמש-שש שנים האחרונות זכיתי לקרבתו העצומה ולשמש אותו בקודש. קשה מאוד, בפרט עכשיו, כמו שאתה אומר, שהסיפורים מצטברים והזיכרונות מצטברים, קשה מאוד לשים דגש על פן באישיות שלו. כולם מדברים על עמדנות ועומק בלימוד הגמרא ובלימוד התורה, בצורה שאין לה אח ורע. אני יכול לספר לך על זה בלי סוף. העמדת סוגיה, ולקחת את דברי הגמרא ולדעת איך ללמד אותה, בצורה מדהימה, כל ראשי הכוללים שהגיעו לפה, וגם במהלך השנים ששמעתי שיחות ביניהם, הם היו אומרים לראשיבה, אין, בוגרי בית מתתיהו בעולם הכוללים, אי אפשר להתבלבל מזה. הם משנים, הם מלמדים ומראים לחברותות שלהם ולסובבים איך בונים סוגיה, איך מלמדים, איך לומדים. זה דבר שאין ספק שעל זה היה הגדולתו והייחודיות שלו. אין על זה ספק. הלמדנות והעומק בלימוד הסוגיה, זה הוא הנחיל, על זה הוא התאמץ. הייתי אומר אפילו על זה הוא קרת עצמו. ממש במסירות נפש, בזמנים לא זמנים, במצבים לא מצבים. זה מבחינתי הייחודיות העצומה שלו, אבל אני אומר לך, בכמות הסיפורים שמצטברים פה, כל פן באישיות שלו פשוט עבד על עצמו ברמה השתאות. עכשיו, אסור לנו לשכוח, מדובר בילד שגדל בגבעתיים, גדל בסביבה לא קשורה, אפילו הייתי אומר רחוקה, ממש לא, לא, לא. בגיל 14-15, החליט ללכת לכפר הרועה אצל הרב נריה, והרב נריה פשוט זיהה את ה, את ה, את ה, את ה, את הדבר הזה, את הדבר המופלא הזה, ואמר לו, אתה הולך לפונוביץ'. והלך לפונוביץ', ולא ויתר.
בנת עצמו ממש בעשר אצבעותיו.
ממש, בן אדם, ילד, כאילו, אני לא יכול להבין, אני כל הזמן שובר את הראש, מה הוא חשב עד שהלך לפונוביץ', הרי הוא לא דמיין שלשם זה הגיע. הלך לפונוביץ', וקרא את עצמו, והתאמץ שם, ולהידבק ברבותיו, אנשים מספרים פה, הגיעים לפה חברים שלו לספסל הלימודים בפונוביץ', איך הוא ממש, כל מילה השתוקק, ושמע, ולמד, וכתב, בכל המובנים, רב שמעון רוזובסקי והרב שך, היה לו חברותות, מי סיפר פה מישהו חברותות של 8 שעות כל שבת עם רב צבי פרידמן. גם שעות של שעות של לימוד, משם הלך לכל תורה להרביץ, התחתן כמובן, נסע לירושלים והרביץ תורה בכל תורה 12 שנה. גם שם כישרונו היה בלתי נצפה. סיפר פה מישהו למשל היום, סיפר מישהו שכשהוא למד בכל תורה, היה מולו, איתו היה רם נוסף, היה שיעורים חצויים, חצי-חצי, וכאב, לא משנה מי היה הרם הנוסף, אבל העדיפו לשמוע אותו מאשר הרם הנוסף. לימים, בבית מתתיהו, הגיע שלב שהיה צריך גם לחלק את השיעור לשניים, לא היה ברירה. והוא התעקש לעשות את זה עוד שנה אחרי. הוא אמר, לא, נגדל עוד קצת ואז נעשה. ואז שאלו אותו, רושיבי, מה כל כך אכפת לך? למה לא נעשה את זה? כאילו, למה לא נחצה כבר? והשיעור גדול, השיעור גדול מדי. הוא אמר, אני זוכר שכשאני הייתי רם, כמה כאב לי שרוצים לשמוע אותי על פני הרם המקביל. הוא אומר, אני לא מוכן שיהיה פה כאלה תחושות בין רם לרם.
וואה. רגישות,
כן, רגישות, היה אכפת לו שבהם ישמע אותו ולא את השני. השני לא היה לו בעיה עם זה, הוא הבין את זה. מצטברים פה סיפורים, גדול אישיות שלו זה כוח התפילה שלו. תפילות, כל בוגר שתמצא ויספר לך, תפילות כמונה מאות, יושב ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה שואל אותי מה אני למדתי ממנו, ובאמת, מה אני לקחתי ממנו ותפס אותי ברמה של בעצמות, תפילות שלו. לא מעניין איפה החזן נמצא, איפה הקהל נמצא, זה לא רלוונטי. קריאת שמה, בוקר וערב, 7-8 דקות, מילה מילה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תדבר איש אל רעהו. אני זכיתי כמה פעמים שישבנו בחדר לבד, ובמצבה רפואית יחידות, ושמה כולנו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בקשות אישיות, ברפואינו, שמעתי אותו פעם, הייתי בשוק, ברפואינו, יש את היירות מלפניך, השם אלוקינו, שתשלח לנו רפואה שלמה, הוא היה אומר שתשלח לי רפואה שלמה, שאני אמסור שיעורים, ואני אמשיך להעמיד תלמידים, ולעשות את רצונך ברצונך, דיבור של היום אני לא רואים
קטוע, הרב יעקב זון, הרב שלמה יעקב זון, נחדש איתך את הקשר שוב, הרב יעקב זון שוב איתנו, ואנחנו בעיצומם של הדברים במעלת התפילה, והשיחה התחנותקה.
כן, סליחה, אולי הייתי במקום לקליטה. הכוח התפילה שלו, המתינות והדיבור הקדוש ברוך הוא, זה הדבר מופלא. יש עוד דבר שכולם מדברים עליו ושמים עליו דגש, התחושה ההבאית שלו לתלמידיו. אני יכול לספר על זה עשרות עשרות סיפורים, שרק מהיממה של השיבה שיש פה, עשרות סיפורים על העניין הזה. הוא היה נוסע ממקום למקום לעזור לתלמידיו בכל נושא, להכניס בנים של בוגרים שלו למוסדות. נסע לכל הארץ, כל הארץ. הוא היה פעם אצל מנהל סמינר, להכניס בת של בוגר, וממש התחנן ואמר כמה זה חשוב לו ובוער לו. והמנהל סמינר קצת בחוצפה, אמר לראשי, אז אני רוצה להכניס תלמיד בתמורה, להכניס איזה מישהו שרוצה להכניס לישיבה בתמורה. ראשי ולא התבלבל, אמר לו ודאי, אני מכניס נכדה שלי, אני מכניס בת שלי.
וואה, כן, שמענו גם בתוך הדברים, גם בהספדים, והדאגה, כל תלמיד, אתה יודע, גם הרבה מאוד בוגרים, אחרי הרבה מאוד שנים, שזה לא אופייני להרבה מאוד ראשי ישיבות ששומרים על קשר.
זה היה מדהים, קיבלתי אחרי הלוויה המון דשים. בדרך כלל בלוויות כולם עצובים וכולם באמת חסר להם האובדן, אבל בדרך כלל בוכים, המשפחה בוכה, התלמידים הקרובים, כמות האנשים שפשוט ברחובות הסמוכים, לא בבית מדרש, כמות האנשים שפשוט עמדו ובכו, בני 30, בני 40, אנשים שכבר יש להם נכדים, ישבו ובכו על אובדן של אבא. והכל הוא עשה בעצמו, ברגישות שלו, אף אחד לא ידע ממה שהוא עושה. מצטברים פה סיפורים שהבנים לא ידעו, ואנשים שקרובים איתו לא ידעו. זה משהו מדהים. וגם בתוך הישיבה ידענו את זה. עד לפני 6-7 שנים, הוא התעקש לסדר חדרים. סידור החדרים שבעיקרון עושה את זה כל זוטר בישיבה, הוא סידר חדרים בעצמו. כל בחור ידע את הבעיה שיש לו, הוא הולך מיד לראשיבה. פן נוסף באישיות שלו, הכרת הטוב אצלו הייתה מעל ומעבר למשהו ששאר להבין, הוא עשה לשמחות לכל מיני חורים, לאנשים שעזרו לו אי פעם בהקמת הישיבה. מי שעזר לו בהקמת הישיבה זה היה אצלו, אין אי אפשר לתאר. אני יכול לספר לך עוד סיפור יפה. היום סיפר פה מישהו, הגיע לפה איזה עורך דין שעזר לראשי ומאוד מאוד מאוד בתחילת הישיבה, הוא ביקש מהראשי ושלימים נוראים שתי בנות שלו יבואו להתפלל בעזרת נשים. ועזרת נשים היה מאוד מאוד קטנה, והראשי ברוך השם עם הרבה צאצאים, והיה דברים שהכרחיים. מפה לשם הגיע מצב ערב ראש השנה, ואין מקום לשתי הילדות, שתי הבנות האלה. והראשי ממש היה, כאילו לא יכל לעשות את זה, הוא ביקש את הרשים, את הסידור של העזרת נשים, הוא באמת ראה שאין אפשרות, אין אפשרות. מפה לשם, ערב ראש השנה, שברו קיר לשני מקומות. הוא אמר, אין דבר כזה שהם לא ישבו. שברו קיר, כמובן לא קיר קריטי, שברו שם איזה קיר, אבל קיר שלא חשבו לשבור, ואף אחד לא דמיין לשבור. אז הבן שלו אמר, יש בו שתי מסקנות. א', הכרת הטוב הגדולה שלו, וגם שאצלו לשבור קיר זה לא
דרמטי.
מה שצריך עושים? צריך לשבור שוברים, צריך לבנות בונים. כל החיים שלו היו ככה. מה שצריך עושים? אין פה, לא היה חשבונות, לא היה שום דבר. הכרת הטוב אצלו הייתה מעל ומעבר, אבל אני אומר לך, כל פן באישיות שאני אקח, סיפורים בלי סוף, כן. סיפורים בלי סוף, אבל הלמדנות, הרב סיפר פה עוד שני סיפורים קטנים, סיפר פה מישהו שהוא היה אצל הרב שטיינמן, לפני המון שנים, עם איזה בן שקצת היה לו בבעיות איתו, הוא לא ידע לישיבה גדולה לשלוח, הרב שטיינמן אמר לו, הרב יצבקר בבית מתתיהו, הוא בונה תלמידים, הוא מקרב תלמידים, והוא יודע לעבוד עם כל הסגנונות. סיפור, אותו סיפור עם הרב אליושי. גם הגיע אליו מישהו, הוא אמר לו, הוא בונה תלמידים. הוא מעמיד תלמידים, בונה אותם ומגדל תלמידים.
מדהים, מדהים, מדהים. וכמובן זה כלום שבכלום, מיני ים. כל כך הרבה סיפורים ועדויות ועובדות ושידוחים ואנשים ו...
אחד משמעית. בבריחה מהכבוד, בריחה מהכבוד, הוא סלד מזה, סנה את זה. מישהו אמר לו, נקנה לך אוטו. זה הדבר בסיסי היום. מה פתאום? מה פתאום? מה שאתה, יש מוניות, יש זה, לא רוצה. ממש סלד מכל מה שלא היה יידישקייט, ממש. אין איזה, אובדן עצום. אובדן עצום.
זכותו תגן עלינו שהם מליץ יושר ותלמידיו הרבים ימשיכו את דרכו, את תורתו, מורשתו. שיהיה בשורות טובות, הרב שלמה יעקובזון.
אמן ואמן.
זכיתם להיות מהקרובים גם בשנים האחרונות, אבל עדיין להיות ככה משמש בקודש של גדול כזה בישראל, זכות גדולה שהזכויות יעמדו לכולנו, בשורות טובות, להתראות.
אמן, יישר כוח.